טוב, ברוכים הבאים לכולם. ערב טוב, אנחנו בערב מאוד מאוד מיוחד. חף דלת טבת, למען האמת זה היה אור אתמול, היום אנחנו בחף דלת כבר יוצאים ממנו, וזה יום ההילולה של האדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמן מלאדי, מייסד חסידות חב"ד. הוא היה ליטאי, כבר בגיל 13-14 סיים פילוסופיה, אסטרונומיה, מתמטיקה, כל חמש יחידות, היה בן אדם מבריק. בגיל 13 הוא דרש בסוד הלכות קידוש הלבנה, שדורש כל כך הרבה מעקבים אחרי דקדוקים ומספרים וזוויות אסטרונומיות, והוא השאיר את כל הזקנים המבוגרים פעורי פה לילד המבריק הזה בן ה-13. כמו שאמרתי, הוא בא מבית ליטאי והיה גאון עצום, וכבר בגיל 14 הוא מתחיל לכתוב את ספר שולחן ערוך הרב בניגלה.
שולחן מה?
שולחן ערוך הרב. זה ספר הלכה על פי המרן הבית יוסף, אבל מותאם יותר על פי קבלה ועל פי הסוד, על פי פנימיות. כלומר, יש מקום בגמרא שאומר לא לאכול עד אחרי התפילה, ויש מקום שאומר עדיף שתאכל בכדי שתתפלל, ולא תתפלל בשביל שתאכל. וזה הדבר שרואים את חב"ד, כלומר, קמים בוקר לא אוכלים פת, אלא מזונות, שתייה, להרגיע את הקיבה. עם ירידת הדורות, הנפש הבהמית, הגוף, דורשת שלו חזק, כדי שנהיה בתפילה ובאמת ולא נהיה מוטרדים, בכל אופן, מהמקום הגשמי שלנו, מספיק כל תרדות הפרנסה וענייני העולם הזה שנקראים מים רבים. אז נוצר, הוא רואה בתוך התלמוד, הכל מעוגן וכתוב בתוך התלמוד, זה לא המצאות חדשות, ועל ידי הרב המגיד ממזרית, שהיה תלמידו של רבי ישראל בעל שם טוב, הבעל שם טוב, סומך אותו, והוא כותב את שולחן הרב. הוא היה גאון בניגלה, והוא כתב את ספר התניא, שזה יסוד החסידות, היסוד של חסידות חב"ד. ספר הזה נכתב במשך 20 שנה, ולפעמים על וו החיבור, או על המילה אור, היה הוגה שבועיים, כי היה יודע שאות אחת יכולה לקחת אותך למסע אחר לגמרי בתודעה. אם נחזור קצת לזמן שלו, הוא עשה דבר נדיר. אפשר לומר שבשנת, הלידה שלו הייתה בשנת תקוף, שנת כהת, חי אלול. הוא והבעל שם טוב נולדו באותו יום, היום הולדת שלהם. כשהוא נולד, אמר הבעל שם טוב שנשמה חדשה ירדה לעולם. אין מה לעשות. לא עלינו, שנשמע רק בשורות טובות עם כל הסרנות האלה. אמר הבעל שם טוב, ברגע שירדה נשמתו של אדמו"ר הזקן, נשמה חדשה ירדה לעולם, שהיא תצית את הלבבות בחיות חסידית. וכששאלו את אדמו"ר הזקן, את הסבא, שאל אדמו, הנכד שלו, הצמח צדק, שאל אותו, סבא, מה רעיון של תורת החסידות? הוא אמר שכל החסידים יהיו כמשפחה אחת על פי תורה ובאהבה. עכשיו, כשאומרים, רגע, מה כל החסידים? מה עם כל העולם? הרי חסידות חב"ד מדברת על כולם. אלא אם אתה שואל מה זה חסידות, כלומר, אתה אומר על פי תורה, למה על פי תורה? כי מי שעדיין לא הצטרף ולא קיבל את תורת ישראל ואת זה שיש בורא עולם ויש לו רצון, אז כרגע אתה לא יכול להגיד לו על פי תורה, אתה לא צריך להרגיש כביכול מקובץ, אלא לחסידות, מה זה העניין של החסידות? שכולם יהיו כמשפחה אחת על פי תורה ובאהבה. כי התורה בעצם היא שמה לנו את הגבולות הנכונים. יכולים להגיע סכסוכים בין אחים, לדוגמה על ירושה, אז לאן תלך? יש חוכמה אלוקית, תשים אותך, והכל תמיד, הכל באהבה, בעין טובה. אז אמר הבעל שם טוב שנשמה זו ירדה לעולם כדי להאיר הלבבות של בני ישראל, ותורתו ומעשיו יקדו עד ביאת משיח צדקן. האדמו"ר הזקן הסתלק בתף קוף עין גימל.
שזה יוצא איזה שנה?
זה יוצא, אם אנחנו עכשיו נחשב את זה, אתה לוקח לפחות 200 שנה אחורה בדיוק. 200 שנה אחורה בדיוק. יצא לנו בדיוק, אנחנו תשעין עין גימל, התף קוף עין גימל, אז זה בדיוק 200 שנה אחורה. אז התקופה הזאת הוא היה בן 67 בהסתלקותו, הוא ברח מנפוליאון, נפוליאון היה קוסם ומחשף, שניסה להשיג חלק מדבריו של אדמו"ר הזקן כדי ליצור כישוף. אדמו"ר הזקן פעל רבות בעולמות רוחניים ובפרלמנטים למיניהם שרוסיה תנצח את המלחמה ולא צרפת. הוא ידע שאם צרפת תנצח את המלחמה תהיה מטרנות לעולם היהודי, אבל הוא לא יגיע לפוטנציאל הרוחני שלו. דווקא על ידי הרוסים שיקשו, יצא מהיהודי הטוב, הפוטנציאל המיטב שבו. אבל אם הוא ייכנס למטרנות, הוא ישכח את, את תורתו. הוא ברח מעיר לעיר עד שפעם אחת הוא ניסה לחזור כי הוא שכח, הוא היה שורף את הספרים, את הבית, לא השאיר דבר. פעם אחת הוא שכח נעל מאחורה וספר, הוא רצה לחזור, היה קר וזה, הוא חלה בדרך, הוא הסתלק בעיר פיינה, והיום הוא נמצא בהדיץ' ברוסיה. ואדמור הזקן אמר, תכי נפשי, הוא נשבע בחי נפשו, שאם יהודי ינסה לעשות איזושהי מסירות נפש קטנה לצאת מהמקום שלו, הוא הבטיח שהוא בעצמו ירד למטה ויעזור לו. אצל רבנו נחמן מברסלב אנחנו יודעים שהוא אמר, אם אתה תגיע אליי לאומן בראש השנה, אני מבטיח לקחת אותך מהפאות שלך משאול כלפי מטה. ככה גם אדמור הזקן, כל מייסדי החסידות בתקופה של הבעל שם טוב, אחרי הבעל שם טוב, כל אחד המשיך את זה בזרימה מסוימת. שהזרימה של חב"ד בעצם זה להוריד את הרוחניות באופן של חוכמה בינה דעת, שיהיה באופן של השגה. הבעל שם טוב היה לו תענוג אדיר לשבת עם יהודי פשוט וללמוד את הרוחניות. לבריאות, אדמור הזקן המשיך את הרוחניות בגשמיות. מה הכוונה? בגיל 15 הוצא לו שידוך, והשידוך שלו, היות שימו לב חב"ד, השידוך שלו הוא השתדך עם מבט של הגאון מווילנה. ליטאי לגמרי. שתבינו, היום הייתה תקופה שהיה ביניהם סכסוך אחרי זה, אבל הוא היה ליטאי בהתחלה. אבל בהסכמי שידוכים שלו הוא קבע תנאי שאת הנדן הוא לוקח לעצמו. מה זה נדן? זה הנדוניה. אם נדונן מ-15 אלף רובל, שזה המון, נתנו לתנוי חכם, אמר, בתנאי שנותנים לי את הנדן ולא אומרים לי מה לעשות איתו, אני מוכן לשידוך הזה. כמובן שהגאון מווילנה ידע איזה עילוי יש לו כאן, וכמובן שהוא רצה מאוד, והוא לוקח את ה-15 אלף רובל, מה הוא עושה איתם? הוא נותן על קונה בית. כמעט. הוא נותן לכל החסידים, לאחיו היהודים, כסף לקנות אדמות, שיתחילו לדאוג לעצמם ולפתח אדמות. וככה מתפתחת כל העניין של לובביץ' שמה והכל, וקונים, חוכרים אדמות ומתחילים לעבוד את האדמה, ומה שנקרא תורה ועבודה ביחד. הוא הוריד את הממד הרוחני לממד הגשמי, והוא אמר שליהודי צריך להיות תענוג עצום, גשמק בגורזינית, סליחה ביידיש, גשמק עצום בעשיית טובה ליהודי. הדבר הזה לא פועל רק אצלו הרגשה טובה, אלא גם מזכך אותו, את מעמדו האישי ברוחניות, אלף פעמים ככה. וידוע ונאמר, כתוב את זה בזוהר, וזה נאמר ביום יום על ידי הרבי, שכשיהודי עוזר, צמח צדק אומר, שכשיהודי עוזר ליהודי בפרנסה, נפתחים לו כל שערי שמיים. עוזר ליהודי אחר בפרנסה, בטח אם הוא עוזר לו בטובה רוחנית או גשמית, בעצה גשמית או רוחנית. בכל אופן, אנחנו רואים שאדמור הזקן סולל לנו דרך שהוא מראה לנו בעצם, הייתה לו מסירות נפש הזה, לקחת את כל הנדן שלו, את כל הכסף שלו, ולתת לאחים שלו היהודים שיקנו אדמות והתחילו לעבוד. חבר'ה, זה דבר לא פשוט. זה דורש ממך מסירות מאוד מאוד עצומה. והדבר הזה באמת אדם לא יכול לעשות, אלא אם הוא לומד להסתכל על השני לא מהמקום החיצוני שלו, אלא המקום הפנימי. וידוע שכל עם ישראל ערבים זה לזה, וידוע שבמקום הרוחני שלנו כולנו באחדות. וכדי להגיע לתובנה הזו, אדם צריך לפתח את ההתבוננות הזאת, את ההסתכלות הזאת, באחר כמו שהוא במימד הרוחני שלו, לא כמו שאני רואה אותו כאן. כי כאן מה אנחנו מרגישים? פירוד, הבדלה, כל אחד שונה. אנחנו מתרחקים, קשה לנו באמת לעזור. להוציא את עצמנו ולעזור ליהודי אחר בטובה מעשית ממש, זה לא פשוט. אנחנו הרבה פעמים יש לנו כל מיני סרטים בראש.
סרטים, כן.
מה סרטים? או כן לעזור, לא לעזור, מה הוא, כן שווה, לאן הוא ייקח, למה אני אעזור לו, למה אני אעזור לו, שווה לעזור לו, לא שווה לו, מי הוא, מה הוא. תשחרר, אם יש לך, תיתן. עכשיו, אדמו"ר הזקן מגלה לנו שעשייה טובה ליהודי צריכה להיות באופן, גם אם זה מזיק לאחר. גם אם זה מזיק לך, במובן מסוים, תעשה טובה לאחר. אני לדוגמה יכול להיות שאני אתן ואולי זה יזיק לי, ואנחנו רואים מה עשה אדמו"ר הזקן, לקח את כל הנדוניה שלו, השאיר את אשתו בלי כלום, כלומר בוא נתחיל עכשיו מאפס, לקנות בית, לעבוד, עניינים, איך נגייס תרומות, אין נבנה את הבית, כלומר באיזשהו מקום זה יזיק לך. מה באו חכמי התורה שאלו את אדמו"ר הזקן, אמרו לו, אתה חכם בניגלה, איפה אתה רואה את הדבר הזה בניגלה? אז פתח אדמו"ר הזקן שהיה גאון, גאון עצום, מסכת נידה, והסביר על עניין שריפת הציפורניים. הציפורניים על פי הסוד יש שלוש דרכים להתנהל איתם. צדיק קובר אותם, רשע זורק אותם, ואז חלילה אם עוברת אישה שהיא מעוברת על ציפורניים, זה לא בריא, זה לא בריא לה. מה עושה חסיד? שורף הציפורניים. במקום אחר בספרים כתוב ששריפת הציפורניים מזיקה לו במימד הרוחני. הראה אדמו"ר הזקן הגאון על פי הרוח לאנשים, הרי מה הוא היה עושה? הוא היה מסתובב ב-25 שנה מרגע שהוא עלה ופתח את חסידות חב"ד, היה מסתובב בכל רוסיה ומלקט ועושה בעלי תשובה. המגיד ממזריץ', זה שעקב אחרי הבעל שם טוב, היה עושה צדיקים. הבעל שם טוב, האדמו"ר הזקן, עבד על עניין של בעלי תשובה. היה אוסף והיה מלקט, אז כשבאו והוא התחיל לדרוש בדרכים שונות לעשות טובה ליהודי, גם אם אפילו זה יכול להזיק לך, לא קרה כלום. זה חסיד, וחסיד זה דרגה. חסיד כתוב בכתובים זה מעל לצדיק. זה לא פשוט. אבל אל תדאג, אל תבוא בחשבונות. כי החשבונות שאנחנו עושים, ברגע שנכנס לחשבונות, לאן אני נכנס? ברגע הזה אתה נפרד מהאחד, אתה נפרד מהאלוקות. כי אם לרגע אתה חושב על המטרה, מה המטרה? המטרה של הבורא, המטרה של הבורא שכולנו נהיה באחדות ונעזור אחד לשני ונתמוך עד כמה שאפשר. כמובן, עד כמה שאפשר. ואם אין לי כלים, אני לא יכול לעזור לבן אדם שפתאום בא לי נוער בסיכון ואין לי את הכלים, אז אני לא יכול לעזור לו. אבל לפחות שהרצון הטוב יהיה שם, אני כן יכול. להגיש לו כוס מים אני יכול. להציע לו פרוסה אני יכול. לתת לו עצה אני יכול. הרב יקשו לך אומר עכשיו תפל בו. המקום הזה, אז כששאלו אותו החכמים, איפה אתה רואה את זה בניגלה, הראה להם מהניגלה שזה לא סתם רוחניות, שלא סתם קבלה, זה לא סתם זוהר, אלא הראה להם את זה מתוך התלמוד. ואנחנו רואים שכל דרך חייו הייתה באופן שהוא שם את עצמו, הניח את עצמו לגמרי בצד, כדי לעזור ליהודי אחר. אחד הסיפורים המוכרים והנפלאים שהיו לו זה בזמן תפילת יום כיפור, המקום הכי קדוש, בגלגל היהודי אפשר להגיד, שבו יהודי צם, וזה הזמן ההתייחדות שלו מול הבורא. כמדומה לי זה הייתה שעת תפילת נעילה, או כל נדרי, אני לא זוכר, אחד משני, החשובות האלה. הוא הרגיש שבקצה העיירה ישנה יולדת שעומדת ללדת ואין אף אחד איתה. הוא עזב את הדוכן באמצע התפילה, כולם היו בהלם. הלך לסוף העיר בזמן יום כיפור, הרתיח מים, עשה לה מרק עוף, הביא לה מים חמים, וטיפל בה. צדיק לאישה יולדת. שנבין כלומר, וזה כל העניין שלפעמים בעולם היהודי, קצת לא היה נתפס, לא היה נתפס הקו הזה, אלא התורה ומה אתה עושה ביום כיפור. העזרה ליהודי אחר בגופניות, בממש, כלומר בעשייה, בעוד הבעל שם טוב, התענוג שלו, איפה היה הגשמק שלו, בללמוד עם יהודי פשוט ולהראות את דרגתו הרוחנית. אדמו"ר הזקן ממשיך את זה הלאה למטה לעשייה בפועל ממש. אדמו"ר הזקן ידוע שהיה לו שיעור, כשהוא נותן שיעורים, הוא היה מדבר עם הצדיקים, עם החסידים, רבי מעלה המעלה. רבי אייזיק מהומיל, אחד מהחסידים שלו, אמר שאדמו"ר הזקן היה מדבר חסידות, הנפש, הבהמית, היצר הרע היה בורח. הוא אומר, היום זה לא ככה. היום אתה יכול לשמוע חסידות, והנפש הבהמית, היצר הרע, יושב איתך יחד בשיא התוקף. אבל ככה זה היה אז. אדמו"ר הזקן היה נוהג, הוא היה נותן שיעורים, רמי מעלה, מי שיפתח תורה אור, ליקוטי תורה, תניה, יוכל לראות את העומק שלהם, אבל הוא עושה גם כן שיעורים נפרד לפשוטי העם. וכשהוא היה עושה שיעורים נפרדים לפשוטי העם, ברגע שהוא היה עושה את זה, אמר לחסידים שמבינים, לאנשים שמבינים, אתם לא נכנסים. לפמליה שלו, לחברי הקדישא, האלה שליוו אותו, כל החסידים, לחצר שלו, הקרובה. אחד מהחסידים של אדמו"ר הזקן מאוד רצה לראות כיצד אדמו"ר הזקן מלמד חסידות את האנשים הפשוטים, כיצד הוא ניגש אליהם. חשב, 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 ואז הגע. הלך לאחד מהאנשים הפשוטים שהיה, שהכיר אותו, ואמר לו, אני רוצה לבקש לך טובה. פעם הבאה שיש לכם שיעור עם אדמו"ר הזקן, בבקשה תקרא לי, תבוא לביתי לקרוא לי. ואכן כך היה. כמה ימים אחרי זה, הוא בא דופק אצלו בדלת, ואותו חסיד ישן. כשדפק לו, אומר לו, אדמו"ר הזקן נותן שיעור עכשיו. הוא פשוט קם ורץ אל השיעור. פשוט הוא היה בשינה הראית, וכשהוא קם, מה הוא שכח לעשות? לנטול ידיים. כי במה שאתה בשינה, אתה אוהב משהו בחלל האנרגטי שלך משנה צורה, ואז אתה צריך, זה מה שנקרא, זה מה שנקרא תומאר, ואנשים רואים תומאה בתור מילה מזעזעת. יש תהרה, ויש תומאה, מה לעשות שזה העברית? There is the dark side of this force, and there is the right side of the force, there is the light. אין מה לעשות, ככה זה. אז כשהוא קם משנה הראית, הוא שכח לנטול ידיים והתיישב בשיעור. זה יגיד, אדמור הזקן מתחיל את השיעור, אחרי ממש כמה משפטים הוא עוצר, והוא אומר, יש פה משהו שמפריע באנרגיה. עבר, הסתכל על כולם, עצר אצלו, אמר לו, אתה יכול לעזור בבקשה. כלומר, שנבין עד כמה הרוחניות הזאת, כלומר, מהסיפור הזה אפשר ללמוד כמה דברים, אבל שני דברים עיקריים. איך הוא ראה את כל הדברים האלה? אומרים שאדמור הזקן, בזכות ספר התניה, בזכות ספר התניה, והקירוב של אלפי יהודים ובעלי תשובה שהוא עשה, זכה שלמעלה בשמיים אף אחד לא חולק עליו. הוא יכול להתערב בכל העניינים. והדבר השלישי, יש עוד דבר, נאמר על ידי אבא חסיד, שכחתי, יש עוד דבר שאמר דברים כאלה נשגבים, ששם למעלה בשמיים אף אחד לא חולק על דעתו. כלומר, אף אחד לא יכול לחלוק גם כן על פסיקה שלו. והוא יכול להתערב בכל העניינים. הרבי מלובביץ' שהוא נביא, מעיד על אדמו"ר הזקן. ברגע שנביא מעיד על מישהו אחר, אין פה מקום למחלוקות. וכולם יודעים שהרבי מלובביץ' היה נביא, למי שקצת לא מודע לזה, מציע מאוד לעשות ביוגרפיה על הרבי מלובביץ' ויראה לבד את יכולתיו המופלאות. לא קשה לראות את זה, כן, אני רק כרגע, אני יודע שאני גם כן, הלו, אני בשידור, אז אני יודע שיש שם אנשים שאומרים, מה? על מה הוא מדבר? רבי נואל, נביא, מה, הוא בסרט? אז יעשה, כן. אז ברוך, הקהל שפה קצת יותר מכיר, אז יעשה את הביוגרפיה ויוכל לראות. אז הרבי מלובביץ' אומר שהוא היה פוסק בתחתונים ופוסק בעליונים. כלומר, משפט, אז בטח המקובלים יכלו לראות, הם רואים הכל, הכל שערי שמיים פתוחים אליהם. כשהם היו לומדים, או כשהם היו לומדים גמרא, הם היו רואים את הדברים כמו שהם במימד הרוחני שלהם. כמו של דוגמה, יש בגמרא סעיף שנקרא בלכות נזיקין, שומר. מה זה שומר? יש ארבע סוגרים של שומרים. שומר חינם, שומר עם שכר. מה זה כל השומרים האלה? כל אחד מאיתנו הוא שומר. אני שומר על מה? על הנשמה שניתנה לי מלמעלה. אז פעם אני שומר חינם, פעם אני שומר עם שכר, ויש לזה כל מיני דינים שאנחנו רואים את זה פה למטה בעולם הגשמי. מה קורה אם מישהו גנב לך בזמן ששמרת על מישהו של חבר? אתה משלם, אתה לא משלם, עד איזה גבול אתה משלם? אם איימו עליך, לא איימו עליך, אם ראית, אולי לא ראית. כן, צריך לבקש סליחה, לא צריך לבקש סליחה. כל הפרטים הקטנים האלה שנכנסו, שנקרא דרך ארץ, קדמה לתורה. אבל אין דרך ארץ, זה לא תורה. התורה הורידה לנו את הדרך ארץ. חיים ולברכה.
זה מסע מאוד ארוך.
מאוד ארוך.
כל מה שקורה, זה מסע מאוד ארוך.
מאוד ארוך, וצריך סובלנות. אז בואו נמשיך. אז מהסיפור הזה, מה אנחנו יכולים ללמוד? אנחנו יכולים ללמוד שני דברים. איזה דברים אנחנו יכולים ללמוד? אחד,
תורה ועבודה.
תורה ועבודה, כן, אבל אתה זוכר על זה שהוא אותו אחד רצה לשמוע את השיעור לאנשים הפשוטים. יש מקומות שאתה לא צריך להיות בהם. שיעור אחד. שלא צריך להימצא בהם. שתיים, כמה נטילת ידיים היא חשובה. יכולים לראות שאדמור הזקן פשוט פסק מהשיעור. הוא אומר, יש פה אנרגיה שאני לא יכול להמשיך עם השיעור. זה לא שעשה לו איזה אנטי, אתה לא בא לי טוב בעין. לא. חיים ולברכה. לפחות שניקח ביום הקדוש הזה, כן?
לא, התכוונתי, אבל הנטילת ידיים זה סימבולי.
אני אוהב את מה שעכשיו את אומרת לי, אסתר. הנדילת ידיים היא סימבולי. מה הכוונה בסימבולי?
לא, הכוונה שלי שהפעם זה היה במקרה נדילת ידיים. כן. זאת אומרת שבעצם מה שלא יהיה, מה שאתה חייב לעשות, אז אז תעשה אותו.
בדיוק, יפה. אסתר אומרת, נטילת ידיים זה רק סימבולי, כי המקרה הזה זה היה נטילת ידיים, אבל זה כל תורת ישראל. יש את העשייה. העשייה הזאת של הרמ"ח מצוות עשה, ושעשה לא תעשה, שהיום אנחנו עושים אולי איזה 100 ומשהו סך הכל מצוות, כי אין לנו בית מקדש, ואין לנו הרבה עניינים, שבמלא אתה עושה אותם. הרי במלא אתה גם בבוקר אתה שוטף ידיים. אז מה יקרה אם תשטף בדיוק לפי הזה, ואתה יודע שאתה מקוון על פי רוחניות? הרי אנחנו יודעים, זה מה שאותי הפליא בתור אחד שחקר הרבה פילוסופיות, לראות איך עולם המעשה ביהדות, הנטילת ידיים, נוגעת במימד הרוחני שלי, במה שנקרא האורה שלי, במה שמסובב אותי. וכולנו ראינו היום כבר תמונות להפלים, כל ההנחת תפילין, איך הצבעים משתנים וכו' וכו'. אז עולם העשייה קשור ברוחני, וזו הייתה העבודה של אדמו"ר הזקן. שיהודי צריך להרגיש גשמק, הוא צריך להרגיש תענוג בעשייה טובה ליהודי אחר. והדבר הזה לא רק עוזר לו בהרגשה שלו, אלא גוף המזכך אותו 1,000 פעמים ככה. והראיה, הראיה.
גוף המזכך
זה לא רק המקום של ההרגשה הטובה, אלא גוף, ממש בגוף, בפנימיות, יש איזה ממשיות שזה מזכך אותך גם כן במימד הרוחני שלך. לטהור בדיוק, להיטהרות נפשית מסוימת. אני אתן לכם דוגמה, אני פחות או יותר, כשאתה חי באיזושהי מערכת יחסים, ויש כל מיני מטלות, וכל אחד מאיתנו מוצא את עצמנו עסוק בענייני העולם שלו, כל אחד יש לו את הסידורים שלו ואת המטלות שלו, והוא מתכנן לעצמו את היום בהתאם לזמן, ופתאום הוא ניגש הביתה, והוא רואה שפתאום בת זוגתו, היא מדברת והכל בסדר, בנעימות, ומספרת, עשיתי את זה ועשיתי את זה, ויש לי עוד לעשות את זה ועוד לעשות את זה. ואתה פתאום מרשה לעצמך, וואי, אולי אני אעזור לה בכביסה, אולי אני אתלה לכביסה. זה לא אומר שאתה תולה לכביסה כל הזמן. זה לא אומר שוואו, אולי היא ממהרת החברה או ידידה, אולי אני אתן לה איזושהי יצאה, אולי אני אחסוך לזמן, אולי אני אעשה משהו לקראת, אבל ממש בעשייה. אז האדם שבאמת עולה את הכביסה יכול לראות אחרי זה מה קורה לו בעולם הפנימי שלו, שיתבונן. זה לא רק הרגשה טובה, זה מחשבות מזכחות. אז אדמור הזקן הוריד לנו על ידי תורת חב"ד, שכל העניין הרוחני ירד באופן של הבנה והשגה, שנוכל עד כמה שהמוח הקטן שלנו יכול להשיג, בעצם מה זה העניין הזה של אהבת ישראל ועזרה לזולת ממש בפועל ממש. ואדמור הזקן אמר שבארץ הקודש אין מקום לשנאת חינם. ורושם מזה נשאר עד היום. חורבן בית המקדש היה בעקב שנאת חינם, וזה דבר שלא שייך בארץ הקודש. ואנחנו כבר דיברנו, אתם זוכרים, על סוד העיגולים, על העיגולים והיושר. דיברנו שנשמות ישראל יורדים מהעיגולים, זה כבר לשיעור אחר, אנחנו אולי נחזור על זה, אבל הזכרתי בקצרה שיש שני סוגי אנרגיות, עיגול וקו. מה העיגול אומר? שאין יחסיות. הקו אומר שיש יחסיות, נקודה שתשים על הקו ימינה או שמאלה, מימין או שמאל או מלמעלה למטה, היא יחסית למשנתה. על העיגול אין למעלה, אין למטה, אין ימינה, אין שמאלה. ומוסבר בתורת הארי הקדוש שנשמות ישראל הגיעו מהעיגולים. מה הכוונה? שיכול להיות שאתה מנהל בנק, או אתה רופא, או אתה ראש לשכת עורכי הדין בתל אביב, והחבר שלך הוא גנן, הוא אינסטלטור, עובד בניין כלשהו, או סתם עשה עבודה זוטרית, או כרגע הוא מוכר פיצה. זה מה שהוא עושה. על אנרגיה קווית, תמיד יש יחסיות. הדימוי העצמי שלנו, תמיד יחסי לאחר. האם אני מובן עד כאן? זה האנרגיה הקווית. עכשיו, אין טוב או רע, זה שני אנרגיות. אני צריך להפנים ולבחור, לעבור, ליצור מציאות בתוך מציאות. כי מה המציאות של העולם שלנו? היא מציאות קווית. הזמן, יש לו התחלה ויש לו סוף. הוא יחסי. זה האנרגיה הקווית, כל דבר, כלומר, זה יותר טוב, זה פחות טוב, מפרט מודולרי, מפרט מודולרי, מלמעלה למטה. אני מוציא את כל התכונות, לדוגמה, בואו ניקח את עץ ההדס ועץ הלימון. מה יותר טוב, עץ הלימון או עץ ההדס? איך אותו דבר? לא יכול להיות, הם לא אותו דבר, כי אחרי זה לא יהיו בורים שני גוונים. יפה מאוד יקירי, אתה אמרת את הנקודה, אתה כיוונת לדעת גדולים. אתה כיוונת לדעת גדולים. לשניהם יש דבר משובח, זה אנרגיית העיגולים. אבל על פי אנרגיה קווית מודולרית, ללימון יש א' ב' ג' ד' ה' ו', להדס יש א' ב' ג' ד' ה', יכול להיות שהלימון, כי יש לו פרי, אז אולי אתה מקלפי, באנרגיה קווית תראה את הערך שלו יותר, ואין מה לעשות, אנרגיה קווית היא הכרחית. כשמישהו בא לבקש עבודה, כשאתה רוצה לבחון מישהו בהישגיות שלו, אתה חייב לשים את, להוציא את המפרט כביכול הטכני שלו. ולעשות השוואה, אין מה לעשות, זו אנרגיה. אבל כשזה בא לתקשורת ואחוות ישראל ואהבת ישראל, פה אתה צריך לצאת מהאנרגיה הקווית לאנרגיה המעגלית. מה האנרגיה המעגלית אומרת? שבהדס יש משהו שאין בלימון. מסכימים או לא? אין לכם ברירה, ככה אני חושב. סתם. בלימון יש משהו שאין בהדס. נכון, ברור. ברור.
הלימון נותן אנרגיה להדס.
ובא הוא נותן לו, נכון יקירי, אבל בואו נראה ככה. אנחנו חלק מהטבע או לא חלק מהטבע?
חלק.
חלק מהטבע. אז סביר להניח שבך יש ערך שאין בי. מצד הערך שיש בך, אומר אדמו"ר הזקן, לי אתה ראש גבוה ממני. ואז והווה שפל רוח בפני כל אדם. הווה שפל רוח בפני אדם, בפני כל אדם זה בלוף אחד גדול אם אתה לא באמת יכול להבין חסידות ולומד חסידות. מה זה הווה שפל רוח? תהיה שפל רוח. שפלות זה לא דבר רע, זה לא, כי יש לזה קונוטציה שלילית, זה לא שלילית, שפלות רוח. כדי להגיע לשפלות רוח באמת אתה צריך להבין ולהשיג בעצם לא רק לעבוד על המידות, ולא רק לעבוד על המידות, וואי וזה לא בסדר, ואל תתגאה, ועל ועל ועל, אבל למה? איך אני אבין את זה? אז אחד הנקודות שמסביר פה אדמו"ר הזקן ומביא את זה פרשת ניצבים, זה בספר דברים, שאתם מביאים מזקניכם שוטריכם ועד לשואב ממך וחוטב עציך. איך כולם בקו אחד עומדים, כולם ניצבים היום, היום הולך על ראש השנה, איך כולם עומדים ביחד? כשאתה מסתכל במה שנקרא אנרגיית, כלומר זה אור העיגולים נקרא, בקבלה יש אור עיגולים ואור היושר. זה שניהם קיימים, אין פה טוב ורע, את שניהם אתה צריך. כי כרגע יכול להיות שלצורך רפואי אני אצטרך את ההדס יותר מהלימון. אבל בלימון, לאורך כרגע בצורך רפואי אחר, אני אצטרך את הלימון יותר מההדס. לכן קיים ערך בהדס שלא קיים בלימון. בלימון קיים ערך שלא קיים בהדס. בכם קיים ערך ובכם קיים ערך שלא קיים בי. רגע, ובי קיים ערך שלא קיים בכם. זה חסידות חב"ד. המקום הזה זה תהליך של הפנמה, זה תהליך של הפנמה, זה תהליך של להתעורר בבוקר במקום עם כל מיני מחשבות של אנרגיה קווית, אוקיי? אז כשאני יוצא ומשדר ומתקשר בעולם, אני יכול לתקשר לחבר שלי על שני קווים. על קו היושר, אני פה ואתה פה, או פעם אני כאן ואתה פה, כל הזמן הדימוי שלי בהרעור. הביטחון העצמי, פה נכנסים כל המונחים הפסיכולוגיים, רק אחרי זה זה בא הפסיכולוגיה. רק אחרי זה באים כל השיטות החכמות והיקרות, מפסיכולוגיה של כזו, ומקרוגר ועד ימימה. אבל קודם כל זה מעוגן בתורת ישראל, זה הקודים לכל הפילוסופיות הבאות. כן, יקירי, מה השאלה?
אני רציתי לדבר על החוש השביעי והמציאות של מעבר.
נשמה, אתה גבוה לי, זה גבוה, זה גבוה. חוש, הוא רוצה לדבר על חוש השביעי ועל חוש שמעבר.
אני רוצה להבין למה.
למה?
למה העיגול, כמו שאתה דיברת על קו ישר ועגול, למה העיגול הולך ככה? למה זה העיגול?
יפה, למה זה העיגול ככה והוא לא הולך בצורה אחרת? יקירי, פה מסבר בתורת החסידות שזה העומק שלה, השורש שלה, זה ביטול הישות. מה זה ביטול הישות? ההרגש של האני ששואל למה זה ככה ולא אחרת. לפעמים, בדיוק. פה האדם צריך לומר למקום שלו, ככה כתוב בזוהר, לא להיפגע חלילה, ככה כתוב בזוהר, שתוק. ככה עלה במחשבה. מה זה שתוק? תפסיק את ה... לרדוף אחרי הזנב שלך. זה כמו שים עכבר בגלגלת שרודף ורודף ורודף, אתה אומר, מסכן, מה אתה מתעקש? זה כמו שאם אתה אומן ותיצור כרגע יצירה. תחשוב כמה יהיה לך משגע אם אני אגיד לך, למה אבל עשית ככה וככה? למה בחרת שהאדום יהיה דווקא בצבע כזה והצהוב יהיה דווקא בצבע כזה והעלים יהיו בצורות האלה? למה? אתה נותן לעצמך, זה רולטה רוסית. שתוק, שתוק למי? לא חלילה אתה תשתוק, כמובן שצריך לשאול. שתוק בעולם המחשבה. ככה עלה ברצונו של האומן.
מתי אבל?
מתי כשמגיעים שאלות כמו למה העולם הוא עגול? ולמה העלה הוא כמו צורה כזאת שאני מה זה אוהב? למה? אבל זה לא סתם שטוק, אפשר להבין, אבל יש את הישות העצמית, את האני שלי, שקשה לו לפעמים לקבל, to accept. אבל צריך להגיד לו, חלק מהעבודה היא לדעת שטוק, די. די, מספיק. זה חלק מחינוך גם.
אז לפעמים דברים שם, מחשבות אינסופיות
שם. מחשבות אינסופיות.
עבודת השם של בלתי ניתנות.
להפסקה, אז מה עושים במקום הזה? יפה. תזכירי לי את שמך? כן. רעות, רעות אומרת לנו, יאל, אבל לפעמים יש לנו בעבודת השם שלנו מחשבות אינסוף ללא הרף. בעבודת השם שלנו, מה עושים? זה גם גוף, אני שמח שאני מדבר על זה, כמובן גופה, כלומר, גוף העניין. בבסיס של העניין, יש את אחד האמרות החזקות בחבד, זה אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. לפעמים אנחנו אסורים בעולם הסובייקטיבי שלנו ומחשבות שלנו. אתה לא יכול להתיר את עצמך. אתה לא יכול להוציא את עצמך מכלא מסוים. אתה צריך מישהו מבחוץ, עזרה. ואז עשה לך רב וקנה לך חבר. חבר מלשון חיבור, חיבור למקום הנכון.
אז פה אני מעלה את הנקודה עוד פעם. החיבור והחבר מביאים אותך לפי למצב של החוש, השביעי, המציאות, שמן, עבר, אור.
אתה אומר שהייעוץ, החבר, מביא אותך למקום מעל.
אז הפרידה, ענפים שבורים, ואתה אומר, זה חבר שלי, איך אני שובר את חבר שלי במקוש השביעי והמציאות, שמעבר, אם אני אוהב אותו? למה זה חטא בשבילו שאני איתו? למה זה חטא בשבילו? למה הוא שבור? למה הוא לא אומר, זה מדהים. אני רוצה את זה ככה, אתה לא שובר אותי, אתה מרהיב.
אנחנו חייבים לזכור שכל אחד מאיתנו שונה, לא, שכל אחד מאיתנו שונה, וכשאנחנו מביאים דברים שהם גבוהים, אנחנו צריכים לבחור את הזמן הנכון ואת המקום הנכון, להיכנס לאנרגיה קווית. כי אם אתה תישאר בעיגול הרוחני, אין יחסיות, אתה לא מתייחס לכלום. ולפעמים כל אחד מאיתנו נמצא במקום אחר, אז כשאתה בא ואתה פותח דברים גבוהים, זה יכול לקחת לך למקום לא רצוי. טוב. אנחנו ממשיכים, אז אמרנו שהמטרה, העניין הזאת של מטרה, של אחד המטרות של חסידות חב"ד, זה היכולת להפגוע באופן והבנה והשגה, להבין מה זה אהבת ישראל, מה זה אחדות ישראל באמת. עכשיו, המטרה הזאת יכולה להיות באמת ברת השגה, כשאני מתבונן ומפנים צורה אחרת של הסתכלות, גישה אחרת. אז אם אני רגיל, בגלל שאני ממד מקום וזמן לשדר באנרגיה קווית, בא אדמור הזקן ואומר לנו, צא מהקו, תיכנס אל העיגול, בעיגול אין יחסיות. וככה זה באמת, אנחנו כמו שאנחנו במקום הרוחני שלנו. עכשיו, זו יכולה להיות מטרה. והייתי רוצה להגיע למקום כזה, בתוכי.
לא, די, נגזר.
אבל זה מאוד קשה. מה שאנחנו ננסה לעשות היום, בהמשך לשיעור הקודם שלנו שאמרנו, אנחנו דיברנו עם המטרה האחרת, הכל אחרת. והתחלנו והצגנו את העניין שבן אדם באמת, אתה יכול לראות בן אדם מגיע לתחנת הרכבת שפספס את הרכבת. מה אתה יכול להגיד לו? וי, פספס את הרכבת. או אתה יכול להגיד לו, הקדמת לרכבת הבאה. זה פשוט שינוי שוב פעם בתפיסה, זה איך אתה מסתכל לך, זה נעוץ, זה נעוץ במה? שוואו, אני מרגיש, אני כל כך מרגיש אותו כמה הוא מתבאס, אז אני אנסה לעודד אותו. אתה צריך כזאת הזדהות, אמפתיה רגשית, שכלית כדי להבין את הבן אדם שמאחר, ולא עכשיו לבוא לזרוק לו איזושהי יציאה לו במקום. אבל מה לעשות, אנחנו רגילים להסתכל בצורה מסוימת. עכשיו, כדי לשנות את המקום שלנו, אנחנו אמרנו שאנחנו נציג כלי. ובשיעור שעבר דיברנו שהכלי הראשון זה קודם כל לעלות למטרה העליונה. בעצם מה נדרש ממני? מה רוצים ממני למעלה? כלומר, להתחבר קודם כל בשורש הרוחני. ואמרנו איך אני מזכיר את זה לעצמי? על ידי תפיחה. דיברנו על שיטת NLP שהיא נוגעת בכל מזה, ועל ידי תפיחה פה ונשימה, יוד נשימה, אני חוזר לנקודה בעצם, שבעצם מה הרצון האמיתי שלי כאן? עכשיו, אם הרצון שלי לחיות באחווה, בשלום, באהבה, בעזרה הדדית, אל תחכה שיעשו לך את זה, תתחיל לשדר את זה. אז אם זה הרצון באמת האמיתי שלך, אז אם אתה תבוא ותצא לבן אדם בכל סוג של תקשורת, בצורה מסוימת, לפעמים המטרה נעלמת לך. אתה שוכח את המטרה. אז מה אתה צריך להזכיר לעצמך? קודם כל להזכיר לעצמך את המטרה. ואת הדבר הזה צריך להציף במשך היום כמה וכמה פעמים. זה מתחיל בבוקר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, ויהי אור. המטרה שלי זה אור, היא להאיר, אז אני מזכיר לעצמי את המטרה. עכשיו, כל אחד ואחד מאיתנו מלא במטרות, הן בסולם הרוחני שלו, והן בסולם הגשמי שלו.
מה עם המטרות שאני רוצה לכתוב
משהו? בדיוק. אז עכשיו, בואו נרד מהמקום, יש את המטרות היותר נשגבות, שבהתחלה, קודם כל, צריך לזכור אותן, כי אני לא יכול להגיע למטרות הקטנות יותר, לפרטים הקטנים, אם אני מתרחק מהמטרה הכללית. אם יש לך מטרה כללית ואתה מבין שאתה נשמה שירדה לעולם כדי להאיר, ואמרנו מה המגמה שלך, זה לזכך את הגוף, את הנפש הבהמית וחלקך בעולם. מה החלק שקיבלת? אחד קיבל חלק בעולם להתמודד עם הבלבול, אחד עם הכעס, אחד עם הרוגז, אחד עם הניוף, אחד בא לעולם הזה כדי רק לעשות טוב, זה החלק שלו בעולם. עכשיו, בתוך החלק הזה מה יש לך? שאיפות, מטרות. קורה שעם הזמן על האנרגיה הקווית שלנו, מעבודה קשה וקוצר רוח, קוצר ברוחניות ועבודה קשה, זה בדיוק פרשת השבוע, פרשת ועירה, שעם ישראל לא מצליח להקשיב למשה ולנבואה ולקדושה ולרוחניות שהוא מביא לעם ישראל, בואו לקבל את התורה, הם על מה אתה מדבר? מעבודה קשה וקוצר רוח. אז אתה לא מצליח לפעמים להציף בחלקך נקברים, אתה קובר את השאיפות הקטנות שלך, את המטרות הקטנות שלך. ואנחנו כאן היום כדי להציג כלי כיצד להציף מהתת מודע את הרצון, את הצעיפה, קוראים לזה עיגול המשאלות, אנחנו נמקם את השאיפה והמטרה בעיגול, ואנחנו נראה איך להציף אותה ואיך לחזק את המודע והתת מודע שלנו, להגיע ולהיבנות לקראת היעד והשאיפה שלנו. כאילו לעודד את הרצון של עצמנו. עכשיו, הרצון של עצמנו יכול להיות פעם בסולם הרוחני, פעם בסולם הגשמי. סולם הרוחני, אני רוצה להצליח להיות בן אדם יותר נעים, אמא יותר טובה, חבר לעבודה יותר זורם ובעבודת צוות. זה אחד. בסולם הגשמי, אני רוצה להצליח לכתוב ספר, אני רוצה להצליח לפתח שיטה מסוימת שאני מאוד מאמין וקיבלתי הרבה כבר דברים מסוימה. אני רוצה להצליח להאמין שאני צריך לפתוח כיתות לימוד. אבל לפעמים בגלל כל הרוצה הזה, יש לי אותם, אבל אני לא מקבל את הדחף, את המנוע הפנימי לנוע לזה קדימה. זה בעיה. אז מה אנחנו נעשה? דבר מאוד פשוט. אנחנו נשתמש בכלי שבעצם הקדוש ברוך הוא שולח לנו ומראה לנו דרך אנשים, אבל אנחנו נעבוד עם זה עם עצמנו מתוכנו. בתור התחלה, בואו נניח שאנחנו שומעים את מה שאנחנו שומעים, ואת עומדת לפני לידה חדשה או עבודה חדשה. עבודה חדשה יכול להיות בכל תחום, הן ברוחני או בגשמי. ואת לא יודעת למה לצפות, ואת חוששת, אבל את יודעת שאת רוצה, אז איך אני הולכת לעודד את עצמי ולהגיד קדימה? קדימה. אז נכון, דבר ראשון, יש לנו את היועץ, את היועצת, את העזרה. קח לך חבר טוב או ידידה טובה שתעזור לך או לך במקום הזה. תדע לפני מי לפתוח את זה, לפני מי לא לפתוח את זה. כלומר, אם את יודעת שאימא שלך, לדוגמה, היא מאוד חוששת מפתיחות חדשות והתחלות, והיא כל הזמן דואגת, אז מה את הולכת לה לפתוח לה את זה שאת מעוניינת לפתוח, לא יודע, את דוכן מחוץ לבית שלך עם כמה מוצרי קוסמטיקה שאת פיתחת? זה לא הבן אדם הנכון. יש לנו אפשרות, על פי אחת השיטות הקלאסיות לחשיבה חיובית, לעזור לעצמנו בדרך למטרה שלנו. אחד, קודם כל עכשיו תשמעו, אם אתם רוצים להכניס את זה מאוד לפרקטיקה, זה כלי מעשי. רק דבר אחד נצטרך לעשות, לתרגל את זה. אם לא, זה יישאר מילים באלמה. הדבר הראשון, עשית לעצמך רשימה בשאיפות שלך, את עומדת לפני לידה חדשה, בוא נקרא, או עבודה, פתיחה חדשה, ראיון עבודה, תעצרי רגע. בואו נעצום את העיניים, קחי מספר נשימות עמוקות, תרגיעי את עצמך. הביטי פנימה, להביט, נביט פנימה, תביט פנימה לתוך עצמך ובקש לדעת מה מפחיד אותי, מה מלחיץ אותי. ברגע שעולה משהו וזה לא משנה כמה הוא חשוב או לא חשוב, עיקרי או תפל, להעלות את זה על הכתב. ובהמשך הדף, להעלות את החששות שלנו על הדף, מה מלחיץ אותנו הדוב, שנראה את הדוב, שנראה עד כמה גדול, יתן לו פרופורציות. שמעתי שאריה גדול עומד להגיע. פתאום מוצאים את הזה, זה חתול כזה בר, כולה עבר, ברח מזה, אריה גדול עומד להגיע. בהמשך הדף, פשוט לכתוב, לכתוב את זה. שימו לב, לכתוב את זה, להוריד את זה למעשה, אנחנו מדברים על תורת חב"ד, להוריד את זה לעשייה, לא להישאר במימד הרוחני. מה לכתוב? שאת משחררת את הפחד לחופשי. למה? המוח שלנו הוא דבר ניטרלי. בספר התניה כתוב שהנפש השכלית עומדת בין האלוקית לבהמית, והוא דבר ניטרלי. במה שתזין אותו, הוא לא מאמין, הוא פשוט קולט מסרים. האלוקית, הבהמית, ויש את האמצעית, הנפש השכלית. הנפש השכלית היא המטווחת. במה שתזין אותה, הוא ילך, הוא יימשך. אז היצר פעם מזין את השכל בזה, האלוקים מזין את זה, ואז הוא זז ימין השמאלה, ימין השמאלה. זה וזה שופטן, זה מה שכתוב בספר התניה. המוח שלנו לא מבדיל בין דברים הנאמרים לו כמסווה או כפיתוי. אז זה שאתה יודע את זה בפנים בעצמך, מה אני משקר לעצמי? למה אתה מעלה את זה? אתה מעלה את זה שוב על השכל. תגיד לשכל שאני משחרר את הפחד. ואם תנסה לעשות רגע את התרגיל הזה, אקסייל, אינהייל. אם אני אצליח לשלם את המשכנתא או לא, אני מפחד מזה, אני חושש. איך אני אפרנס את הילדים?
בדיוק זאת שאלה, איך אני אפרנס את הילדים?
אני משחרר את הפחד הזה. אני משחרר את הפחד הזה. כשאתה במקום נקי, אין, אם מה שאתה תשדר למוח, זה מה שהוא יקלוט. עזוב שאחרי זה שוב פעם אתה תעמוד מול קשיים. אז עכשיו אנחנו רוצים איך לעודד אותנו, לא להתעסק עם החושך. איך להעצים את האור בתוכנו. המוח שלנו אינו מבדיל בין דברים הנאמרים לו כמסווה או כפיתוי, לבין דברים שנאמרים לו מתוך אמונה עמוקה. והוא פשוט מתחיל להאמין. לדוגמה, הלידה שלי תהיה קלה וטובה. אני אצליח ברעיון העבודה מעל ומעבר. אני אצליח בתקשורת עם החברים מעל ומעבר. אני אצליח לתקן את המקום עם החבר שלי. כל משפט כזה יש לכתוב 5 פעמים. הן ביד ימין והן ביד שמאל. מדוע? פעולה זו משדרת את המסר לשני העונות. הן הימנית והן השמאלית, ומאפשרת למסר להגיע לתת המודע שלנו. שבתוכו מצויים בסיסי החרדות שלנו, במוח העתיק. אט אט ישנו שינוי הדרגתי באמונות, בתובנות ובדעות. הדעות שלנו, אמרנו, זה ההרגלים המעשיים או הרוחניים שלנו. זה אט אט. כל אחד לפי הקושי שלו צריך לעשות את זה. עכשיו, בוא נאמר, עשינו את זה, שחררנו את הפחד, כרגע אני רוצה להציב לי שאיפה מטרה ולחזק את עצמי בה. קודם כל שחררתי את הפחד. אז אני רוצה לדוגמה, בוא ניקח, אנחנו נצייר, ניקח דף, נצייר עיגול, ובתוך העיגול הזה, בוא נאמר שישנה שאיפה שאת רוצה להיות סובלנית ונינוחה כשאת בעבודה, כשאת מול הילדים שלך, כשאת מול בן הזוג שלך. סובלנית ונינוחה. סביב, זה המשאלה. את ממקמת את המשאלה. קודם כל, את מורידה אותה למטה. את נותנת לה גבול שאת רואה מה את רוצה. ואז מה את רושמת? את עושה 8 חיצים.
למה דרך כשמונה?
כי 8 זה מעל הטבע. 8 זה מעל הטבע, 7. אבל לפעמים אולי לא מצליחים לשמוע 8 סיבות, אבל לנסות למצוא 8 מניעים המחזקים את השאיפה שלך. לדוגמה, תהיה בבית אווירה נעימה, אוכל להיפטר מרגשות האשם שלי, אהיה יותר שמחה, ארגיש יותר בזרימה. כלומר, מה את מתחילה לשדר? מה את מתחילה לשדר לתוך התת המודע שלך?
לצבע אני יכולה לישון.
יפה מאוד, כן. את בעצם מחזקת ומעודדת את עצמך. עכשיו, זו שיטה אחת. יש כל מיני שיטות, אבל בואו נתחיל עם זה. כי למה בעצם זה כל כך קרוב לנו? כי מה עושה בדרך כלל הבורא דרך אנשים? שולח לך שליח ואומר לך, אחי, אתה טוב בזה. מה זה מתאים לך לעשות את זה? אייל, קדימה, תעשה את זה. תעשה את זה, תעשי את זה. אז מה את עושה בעצם? את לוקחת את אותו כלי שהבורא בעצמו עובד איתו, ואת מתחילה לשדר את לעצמך את המניעים, אני רוצה להיות יותר נינוחה, או אני רוצה להשיג את זה. מה, תחזקי 8 מניעים שיתנו לך, שיחזקו לך את השאיפה הזאת. כמובן שיש דברים יותר קשים, שצריכים פה, אין מה לעשות, בגלל זה יש מטפלים ויועצים. אנחנו מדברים ברובד ש... תשמע, גם אם אתה תבוא אליי עם זה, אני אעבוד איתך על זה. זה בעצם, אני נותן לך כלי שבעצם אני בעצמי עובד איתו ועובד איתו בייעוץ. למה אתה חושב לדוגמה שהיית רוצה להיפטר ממידת הכעס? מה זה ייתן לך? מה התענוג שלך? למה אתה חושב שזה כדאי לך? ואז הוא מתחיל לחשוב, וואו, זה יעשה אותי יותר זה, אני יותר אתקרב לילדים, הם לא יתרחקו ממני. האם אני מובן? אז קדימה לעבודה, זה חב"ד. בעזרת השם, שזכותו של אדמו"ר הזקן, בעזרת השם, תעמוד לנו בכל העניינים שלנו. וכשאנחנו נדרשים למצוא 8 סיבות למימוש השאיפה שלנו, המסרים הנשלחים הן למודע והן לתת המודע הם שהדבר אפשרי, ואכן הדברים מסתדרים, כי כל הזמן אני בחששות וספקות. אז קודם כל ניטרלנו את הפחד, כן? קודם כל ניטרלנו את הפחד. אחרי זה ניקמנו את השאיפה והתחלנו לעודד אותה, להתעסק עם האור. שימו מוזיקה מרגיעה, דמיינו שהדברים באמת קורים, וחכו, תראו שהמשאלה קורמת אור וגידים ומתגשמת. כאילו תעבדו עם עצמכם, תשקיעו. כלומר, אם הייתם פותחים עסק והייתם רוצים עכשיו ללמד את תנועה ונשימה או כל עניין, יש לכם חדר ומוזיקה, תרשו לעצמכם לקחת את החלון הזה בזמן, להיכנס כאילו לעניין ולתהות ולכתוב את הפחדים ואת זה שלי ולשחרר אותם, הן ביד ימין הן ביד שמאל, למצוא את 8 מניעים האלה, להתעמק, לא לברוח מזה. תשלח לנו את זה? אני אשלח לכם, אני אבוא לפה עם דיסקים של ניגוני חב"ד. זה ניגוני חב"ד של האדמו"רים, זה ניגוני נשמות שירדו מהיכל הנשמות. יש ניגונים שפשוט מיועדים לנשמה, זה מסע, מסע של הנשמה, זה בבות על בבות, זה מרתק. לכלוך נוצר לבד, ניקיון מישהו צריך לעשות. אופטימיות מלבד היא אותה עניין של אישיות וחינוך, היא גם עניין של עבודה פנימית. פסימיות באה לבד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ההתמקדות מעצימה. באותה הדרך ניתן גם להתעלם ממציאות רעה או לא נעימה. כפי שכתב רבנו בחיי בחובת הלבבות שער הקנייה, נאמר על אחד החסידים שעבר על נבלת כלב מסרחת מאוד. אמרו לו תלמידים, התלמידים שלו, וואי, כמה הנבלה הזאת היא מסריחה. אמר להם, כמה לבנות השיניים שלה. איפה אתה מתמקד? ובדברים שאתה תתמקד, בכל דבר שתתמקד, הוא יגדל, הוא יתעצם. לכן כדאי להתמקד בדברים הנכונים. אחד המשוררים בעולם היהודי כתב, כה טוב לראות בתל החרבות את קישוטי האזוב הירוק, ובמרחבי הפרא את פרח הבר המזדקר. כה טוב לדעת גם לחוות את יופיה של בריאה. שיהיה בהצלחה, בעזרת השם, שפעם באה שאני אפגוש אתכם, זה היה בית המקדש השלישי. כל טוב, בשורות טובות לכל המעוניינים.